רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
במחשב שלי יש תמונה שאחת לכמה שנים יוצא לי להתקל בה. היא צולמה לפני בערך 70 שנה, בתקופת הצנע. רואים בנער צעיר, רזה וגבוה. אני מעריך שהוא בן 15, אולי 16. הוא עומד והידיים שלו תקועות עמוק בתוך כיסי מכנסיו. השיער שלו ארוך ופרוע ונוטה כולו לצד ימין, כאילו הרגע הוא יצא ממנהרת רוח. מהבעת פניו ניכר שזה לא ממש מזיז לו. הוא נראה חצי מחוייך, חצי מבויש, כמי שלא יודע איזו הבעה הוא אמור להציג בפני הצלם. על גופו של הנער יש חולצה ארוכה, מכופתרת ומשובצת, ומתחתיה מבצבצת חולצה לבנה. הוא לובש מכנסיים אפורים ורחבים. לא רואים מה הוא נועל כי התמונה נקטעת בגובה הברכיים. היא צולמה בחוץ, התמונה הזו. מאחורי הנער אפשר לראות שדה חרוש כלשהו, עץ מטושטש ושרשרת של גבעות. אני מכיר את הנוף הזה. זהו הנוף של עמק בית שאן. קיבוץ נווה איתן, אם להיות מדויק. אני ביליתי שם לא מעט קיצים. את הנער בתמונה אני מכיר הרבה פחות. ברבות השנים הנער הזה יגדל ויהפוך לאבא שלי. 8 שנים אחרי שנולדתי, כשהוא בן 36 בסך הכל, הוא יחטוף התקף לב וימות. דבר די פסיכי כשחושבים על זה, בחור בן 36 חוטף התקף לב ומת, אבל זה מה שקרה. בכל אופן, זו הסיבה שאני מכיר טוב יותר את הנוף של נווה איתן מאשר את בן הקיבוץ שיצא ממנו. באלבומי המשפחה יש עוד כמה תמונות שלו, כמה מהן כשהוא תינוק ממש, כמה מהן כשהוא אדם בוגר, יש גם כמה תמונות שלנו ביחד, אבל בזה זה נגמר. רוב הזמן אבא שלי הוא דמות שמתועדת בשחור לבן, מוטבע בתוך תמונות סטילס בפורמט קטנטן, שהיה מאוד מקובל באותה התקופה. לפני כמה חודשים, אין לי מושג איך זה קרה, נתקלתי בשירות שהשיקה חברת My Heritage הישראלית. החברה מאפשרת לכל אחד להעלות לשירות שלה תמונות בשחור לבן, ואז בלחיצת כפתור, המערכת שלה צובעת אותן. השירות הזה נקרא My Heritage in Color, וחמישה ימים אחרי שהושק בפברואר 2020, נצבעו באמצעותו יותר ממיליון תמונות. אז אני לא זוכר איך הגעתי לשירות הזה, אבל הגעתי, ואז החלטתי להעלות אליו כמה תמונות סרוקות שיש לי במחשב, תמונות בשחור לבן. אחת מהן היא של אותו קיבוצניק, בן 15, אולי 16, שמביט למצלמה במבט חצי מחוייך, חצי מבויש, שערו פרוע לחלוטין וידיו תקועות, בתוך כיסיו. התוצאה הייתה, וואו, די מדהימה. פניו של הנער התעוררו לחיים. פתאום שמתי לב שהשמש נמצאת משמאלו, שכן הצל נופל על כל הצד הימני של פניו. שפתיו הפכו אדומות, אור גופו הפך אדמדם שרוף מהשמש, והשיער הפרוע שלו נצבע בצבע חום. אבל הבגדים שלו, הבגדים שלו, זה מה שהרס אותי. המכנסיים האפורים התגלו כמכנסיים כחולים כהים, שהזכירו לי את מכנסי הג'ינס הכבדים שלבשו קורי הזהב בארצות הברית באמצע המאה ה-19. מן הסתם הם היו מכנסי עבודה סטנדרטיים שחולקו לחברים על ידי המכבסה של הקיבוץ, ועדיין אף פעם לא חשבתי שזה בא ג'ינס, בטח לא כחול. החולצה שלו התגלתה כחולצה משובצת. באופן קצת מוזר, הריבועים בצד הימני של החולצה נראים סגלגלים אדמדמים, בעוד שבצד השמאלי הם כחולים. האם הקיבוצניק הזה סתם זרק על עצמו משהו, או שהייתה לו חשובה התאמת הצבעים, חולצה משובצת בכחול עם ג'ינס כחול? קיבוצניק עם חוש טעם? בואו, יש גבול. התמונה הצבעונית חשפה עד כמה הנער הצעיר הזה היה יפה בצורה מגוחכת. אני הבן שלו, ואני קובע באופן חד משמעי, כשהייתי בגילו לא הייתי יפה כמוהו. אפילו לא קרוב. הוא ממש דוגמן מפונפן. אבל אחרי שהבטתי בתמונה, שאלתי את עצמי, האם אני מביט בנער שיהפוך לאבא שלי, או שמא אני מביט בהזיה ממוחשבת? האם משבצות החולצה שלו היו באמת כחולות אדמדמות? האם אלו בכלל מכנסיים מבד ג'ינס כחול? יותר הגיוני שאלו יהיו מכנסי חקי, לא? האם הטכנולוגיה שהחזירה את הצבע לפניו של הנער מציגה אותו בפניי כפי שהיה אז, באותו רגע חד פעמי שבו התמונה צולמה, או שמה אני מביט בשקר דיגיטלי, שקר שהטכנולוגיה יצרה עבורי? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. צביעת תמונות שצולמו במקור בשחור לבן אינה פרקטיקה חדשה. עוד בראשית המאה ה-20 הושיבו אומנים שצבעו פריימים שלמים בסרטי הקולנוע הראשונים. ובכל זאת, משהו השתנה. טכנולוגיות חדשות מבוססות בינה מלאכותית מאפשרות לחדד ואז לצבוע תמונות באופן אוטומטי. אגב, גם תמונות סטילס וגם סרטי וידאו שלמים. זה נשמע נהדר והתוצאה מהממת, אבל כאשר בודקים כיצד הטכנולוגיות האלו עובדות, מבינים שבחלק מהזמן ובחלק מהמקרים הן פשוט ממציאות. הן ממציאות צבעים שלא בטוח שהיו שם במקור, הן ממציאות פריימים שלא צולמו על ידי אף אחד. הן מייצרות עבורנו עולם צבעוני וחי, אבל לפחות חלקו מבוסס על פיקציה. וישנם היסטוריונים שטוענים שלא רק שהטכנולוגיות האלו לא מסייעות לנו להבנת ההיסטוריה, הן פוגעות בה, הן פוגעות בהיסטוריה, ובכל מי שמתעניין בה. מיד מתחילים.
הכירו את חברת סולמייט, החברה שמביאה בשורה אמיתית לכם ולחברים הכי טובים שלכם בבית. סולמייט היא מיזם צרכני של לוחמים, יוצאי יחידת רוקץ, שהחליטו שנמאס להם מהמחירים הגבוהים של המזון שיש בישראל לכלבים ולחתולים. סולמייט עקפו את כל המטווחים באמצע, והם מייצרים מזון לכלבים וחתולים, איכותי, טעים ובריא, בהולנד ובגרמניה, שמגיע עד אליכם הביתה וחוסך לכם כ-50% מהמחיר הממוצע בשוק. בסולמייט מוכיחים שאפשר לספק לחברים הכי טובים שלנו מוצרים באיכות הגבוהה ביותר, במחירים נמוכים ובשירות אדיב ומקצועי ברמה שלא הכרתם. חפשו סולמייט בגוגל, קראו את הסיפור המרגש של המותג הזה, שבאמת עושה כאן מהפכה אדירה, ואל תשכחו להגיד שהגעתם דרכנו. בקוד קופון H5 תקבלו גם 5% הנחה על הקנייה.
בשנת 2018 הוקרן לראשונה סרטו של פיטר ג'קסון, They Shall Not Grow Old, שמוקדש כולו למלחמת העולם הראשונה. יש אין ספור סרטים על מלחמת העולם השנייה, כיוון שבמלחמת העולם השנייה למצלמה היה תפקיד חשוב גם בתיעוד הקרבות והניצולים וגם כמכשיר תעמולה בידי שני הצדדים, אבל במלחמת העולם הראשונה מצלמת הקולנוע עשתה רק את צעדי התינוק הראשונים שלה. זו אחת הסיבות שישנם, לפחות באופן יחסי, מעט סרטונים שתיעדו את מלחמת העולם הראשונה, וגם הם צולמו באיכות ירודה. כמובן שכולם צולמו בשחור לבן וללא פסקול. אז פיטר ג'קסון, הבימאי של טרילוגיה צר הטבעות, התיישב בארכיון המלחמה המלכותי שבלונדון, והחל לעבור על שעות ארוכות של סרטונים אילמים בשחור לבן. לאחר מיון קפדני ומורט עצבים, הוא השתמש בטכנולוגיה מתקדמת כדי לצבוע אותם. הוא אפילו הוסיף פסקול. בבת אחת, הצעירים שנלחמו בשדות הקטל של אירופה, בשוחות הבוציות והבלתי אפשריות, התעוררו לחיים. למרות שבסרט אין סצנות של לחימה ממש, יש בו אין סוף סצנות של חיילים שמעבירים ימים ולילות במהלך המלחמה. רואים אותם קמים בבוקר, צועדים, יוצאים לשמירה, מדברים, מתקלחים, אוכלים, הולכים לשירותים. את הסרטונים מלווים קולותיהם של חיילים שהיו שם והוקלטו לפני עשרות שנים על ידי ה-BBC. ג'קסון ביצע תחקיר מקיף, ענק בגודלו, כדי לקלוע באופן הכי מוצלח לצבעים המדויקים. לפעמים הוא נסע לאזורי הקרבות שבהם צולמו הסרטים המקוריים, ואז צילם את האזור כדי שהוא יוכל להשוות בינו ובין התוצאה הצבועה. המטרה שלו הייתה להראות לנו, הצופים, את החיים, את הנוף, את הצבעים, כפי שחוו אותם החיילים שהיו שם באותה התקופה. באופן לא מפתיע, הסרט עורר אין סוף דיונים שכולם, בסופו של דבר, נסובו סביב מילה אחת. אותנטיות. האם כאשר אני רואה גרסה צבועה של הסרטים, האם אני מתקרב להיסטוריה? או שמא אני דווקא מתרחק מהאותנטיות שלה, כיוון שכעת נוסף למימד שזר לה? אחרי הכל, האופן שבו הטכנולוגיה של תקופה מסוימת מציגה את התקופה, הוא חלק מהתקופה עצמה. כאשר אנחנו מביטים בפורטרט של ליאונרדו דה וינצ'י, אנחנו יכולים לומר לעצמנו, אוי, חבל שאין לנו סרטון וידאו של ליאונרדו. אבל מצד שני, העובדה שכל מה שיש לנו הוא ציור, פורטרט של ליאונרדו, הוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של התקופה. לא הייתה דרך להקליט סאונד או לצלם תמונה, כל שהיה הוא קנבס, צבעים ואמן שצייר אותך. אם בדרך טכנולוגית כלשהי היינו מצליחים לשמוע את ליאונרדו או לראות אותו זז, היינו מחדירים לתקופתו דבר שלא שייך לה. אבל השאלה שאיתה צריך להתמודד היא לא רק שאלת הפלישה הטכנולוגית. שאלה חשובה לא פחות היא עד כמה הפלישה הזו משרתת את הרצון שלנו להבין את העבר. בואו נחזור לרגע למלחמת העולם הראשונה. לוק מקרנן, שמשמש כעוצר של סרטוני חדשות בספרייה הלאומית הבריטית, פרסם טקסט נורא מעניין בעקבות הקרנת סרטו של ג'קסון, ובטקסט הזה הוא מסביר שבתקופת מלחמת העולם הראשונה, הפילים, סרט הצילום שבו השתמשו, נקרא אורתוכרומטיק, והוא היה רגיש לצבעים ירוק וכחול. הצבעים האלו נקלטו בדמות גוונים שונים של אפור, ועדיין הם נקלטו. אבל האורתוכרומטיק לא היה רגיש לצבע אדום. למרות שסרט צילום מתקדם יותר, הפאנכרומטיק פילם, שהיה רגיש גם לצבע האדום, הומצא על ידי איסטמן קודק כבר ב-1913, החלו להשתמש בו רק בשנות ה-20, כלומר אחרי שמלחמת העולם הראשונה הסתיימה. מהסיבה הזו, הוא מסביר, כאשר לוקחים סרט שצולם בתקופת מלחמת העולם הראשונה ומנסים לצבוע אותו, לא ניתן לתרגם מגווני האפור שמופיעים בו את צבעי האדום, מכיוון שהם בכלל לא מתועדים בסרט הצילום. מכאן שכל אדום שרואים בסרטים הצבועים הוא המצאה מוחלטת, השערה פרועה, פבריקציה. מהבחינה הזו, טוען מקרנן, צביעת הסרטונים לא מקרבת אותנו אל העבר, אלא דווקא מרחיבה את הפער בינינו ובין העבר. היא לא יוצרת קשר בלתי אמצעי עם ההיסטוריה, היא יוצרת דווקא מרחק ושוני. אני בסך הכל מבין את הטיעון של מקרנן, אם כי לדעתי צפייה בהיסטוריה בשחור לבן לא מקרבת אותנו אליה, כיוון שאנחנו, לפחות רובנו המכריע, מסתובבים בעולם ורואים אותו בצבע. העיוות של השחור לבן יוצר ריחוק כמעט אינסטינקטיבי. במובן הזה, החזרת הצבע דומה לכניסה למנהרת זמן, שמאפשרת לנו לצפות בעבר כאילו היה אתמול. איך בכלל צובעים תמונות? ובכן, כמובן שניתן לצבוע את התמונה עם מכחול, כך עשו את זה בראשית הדרך, אבל הסיבה שצביעת תמונות הפכה לפופולרית היא שכיום ניתן לבצע אותה בלחיצת כפתור, באמצעות אלגוריתמים חכמים. ישנן טכניקות שונות לביצוע צביעה, אחת מהן מבוססת על אלגוריתמים מסוג GAN, Generative Adversarial Network. האלגוריתמים האלו עוברים אימונים מפרכים, שבהם מלמדים אותם, והם גם לומדים בעצמם, שלדוגמה, גוון אפור מספר 542 צריך להיות מתורגם לגוון ירוק מספר 39. אבל לא פעם המערכות האלו נתקלות בבעיה. הן צריכות לתרגם גוון אפור מסוים לגוון צבעוני, אבל אין להן על מה להסתמך. הבעיה הזו מוכרת בשם אי-ודאות אותנטית, שכן המערכת נתקלת באופן אותנטי, אובייקטיבי, באי-ודאות. במצב כזה, האלגוריתמים נאלצים לבחור בממוצע, משהו בין כחול, ירוק ואדום. זה כמובן ניחוש, והניחוש הזה יכול להיות שגוי לחלוטין. כלומר, ייתכן מצב שבו אלגוריתמים שונים שאומנו בצורה שונה על בסיס מסדי נתונים שונים ובאמצעות טכניקות שונות, יקבלו לידיים האלגוריתמיות שלהן תמונה בשחור לבן שבה מופיע כדור, ואז הם יחליטו לצבוע את הכדור באופן שונה. האחד יחליט שהוא כחלחל, השני סגלגל, והשלישי ירקרק. אז האם כעת, כאשר הכדור צבוע, התקרבתי אליו, או שמא דווקא התרחקתי ממנו? בעולם של התמונה הנאה, של הוידאו, המצב בעייתי אפילו יותר. הסרטים בתקופת מלחמת העולם הראשונה צולמו במצלמות ידניות, מה שאומר שהצלם היה זה שהניע את הפילים בתוך המצלמה. זו הסיבה שרואים אנשים רוחנים על מצלמות וידיהם עושות תנועות כאלה, כן? של סיבוב, מסובבים, מסובבים. זו לא הבעיה היחידה. מספר הפריימים לשנייה באותה התקופה היה נמוך. באופן ממוצע, הסרטים של ראשית המאה ה-20 צולמו במהירות של 10-16 פריימים בשנייה. רק משנת 1927 החלו קולנוענים לצלם סרטים במהירות של 24 פריימים בשנייה. וכיום, סרטים שמצולמים באיכות של 4K מכילים 60 פריימים בכל שנייה. זו הסיבה שהתיעוד של מלחמת העולם הראשונה נראה לנו כל כך זר. חסר בו מידע. האנשים לא הולכים בצורה טבעית ולא זזים בצורה טבעית, כי בתוך הסרטים עצמם חסרה אינפורמציה שמובילה לתנועה לא טבעית, מקוטעת. אבל גם במקרה הזה הטכנולוגיה באה לעזרה. זוכרים איך בפארק היורה המדענים השתמשו ב-DNA של צפרדעים כדי להשלים את רצפי ה-DNA החסרים של הדינוזאורים? אז במקרה של סרטי הקולנוע, הטכנולוגיה הדיגיטלית משתמשת במידע שנמצא בתמונות הקיימות כדי לדמיין ולהמציא פריימים נוספים. כלומר, בסרט מודרני יש בשנייה אחת 24 תמונות או פריימים, תמונה מספר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עד 24, ואז יש לי שנייה מצולמת. אבל אם אני אקח את אותה השנייה ואשווה אותה לאינפורמציה שיש לי על סרט צילום מתקופת מלחמת העולם הראשונה, אני אגלה שיש לי חורים. במקום 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, עד 24, יש לי רק את 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 24. המערכות המתוחכמות שיש לנו היום מסתכלות על הפער שקיים, נניח, בין פריים 13 לפריים 18, וממציאות 4 פריימים חדשים, פריים מספר 14, 15, 16 ו-17. עכשיו ההיסטוריונים בכלל מתחרפנים. קודם הוספתם צבעים, עכשיו אתם מוסיפים תמונות שלמות? מה נסגר? התוצאה אגב מאוד מרשימה. האנשים סוף סוף נעים במהירות נורמלית, הם נראים בצבעים חיים, אבל האם אנחנו מביטים בהם או בסימולציה שלהם? השאלות האלו נמצאות במוקד מחלוקת עצומה שקיימת בעולם הקולנוע, האומנות וההיסטוריה. כתבה גדולה שהתפרסמה באתר האינטרנט הבריטי של כתב העת Wired הציגה אותם בצורה מרתקת. מהצד האחד נמצאות חברות מסחריות כמו Neural Lab הפולנית שמפתחות ומשתמשות בטכנולוגיות שונות כדי להחזיר את הצבע לפנים של אנשים שמופיעים בתמונות ובסרטי קולנוע. מהצד השני, היסטוריונים שחשים שהטכנולוגיה הזו מזיקה ופוגעת בהיסטוריה עצמה, וגם באופן שבו הציבור מבין אותה. החברות המסחריות, בהן גם MyHeritage, משתמשות בין השאר במערכות דוגמת D-Oldify, שזה אגב אחד השמות הכי מגניבים שנתקלתי בהם לאחרונה. D-Oldify. Oldify. בכל אופן, זו מערכת שפותחה בקוד פתוח והיא מאפשרת את השיפור והצביעה של התמונות. בניורל לאב טוענים שהשימוש בכלים האלו מאפשר לגשר על פער ההבנה שקיים בין אנשים שנולדו לתוך עידן טכנולוגי מסוים, עידן של צבע ורזולוציה גבוהה, לבין אנשים שמתועדים בשחור לבן. ההיסטוריון של הצילום, מרק פיטג'רלד, מצוטט בכתבה של ויירד כמי שאומר שגם הוא נדהם כאשר הוא נתקל בפעם הראשונה בתמונות ישנות שנצבעו, אלא שאז הוא נעצר והוא שואל את עצמו, מה האדם שצבע את התמונה הזו בעצם עשה? איזה מידע הוא הוסיף לתמונה? איזה מידע הוא גרע ממנה? ג'ייסון אנטיק ודנה קלי הם שניים מהמפתחים שפיתחו את D-Oldify. הם הסבירו לוויירד שאין להם כל אשליות בנוגע לשאלה האם התמונות שעוברות תחת ידי המערכת שלהם משוחזרות בדיוק היסטורי. אנטיק הסביר שזו, אני מצטט, הלכה למעשה בעיה שלא ניתן לפתור אותה. לדוגמה, D-Oldify משתמשת בתמונות מודרניות על מנת לאמן את האלגוריתמים שלהם, אבל אנטיק אומר שזו חולשה עצומה, כיוון שהאלגוריתמים לומדים מהתמונות המודרניות האלו, שאנשים רבים לובשים ג'ינסים כחולים. מקרנן, שאותו הזכרתי קודם לכן, טוען שבאמצעות הטכנולוגיה ניתן לשפר תמונות קופצניות ולא טבעיות, אבל עבור ההיסטוריונים, דווקא הפער הטכנולוגי בין אז להיום מאפשר לנו לחוות את האז. המאמץ להתגבר על הפער הוא זה שיוצר את ההבנה, אמר מקרנן. ללא המאמץ הזה לא יכולה להיווצר סימפתיה אמיתית, אלא רק רגש מזויף. סרטים שנראים כאילו הם צולמו בשבוע שעבר, שייכים רק לשבוע שעבר. ייתכן שזו הסיבה שאנטיק וקלי טוענים שהדרך הנכונה להשתמש ב-D-Oldify היא להפנות את המערכת לתמונות על מנת לפתור את הבעיות הפשוטות יחסית, כמו צבע השמיים, העצים והבניינים, ואז לתת להיסטוריונים להחליט מהו הגוון הנכון, למשל, של הבגדים. אלו מסוג המקרים שבהם יש אנשים טובים משני הצדדים, והם מצוידים בטיעונים ממש מוצלחים בשני הצדדים, ולכן החלטתי להביא את הוויכוח לשולחנו של חובב ההיסטוריה הגדול ביותר שאני מכיר, שהוא במקרה איש טכנולוגיה בעצמו. בדיוק, רן לוי.
מה העניינים?
בשעת לילה מאוחרת שלחתי לרן הודעת וואטסאפ. אמרתי לו שאני רוצה לשאול אותו שאלה ולהקליט את התשובה, אבל אני לא רוצה לגלות לו מראש מה אני רוצה לשאול אותו. בא לך להיות ספונטני? כתבתי לו. הוא התנפל על האתגר בלי לחשוב פעמיים. מה המצב?
רגע, אני אעשה מיוט לדברים אצלי, רגע, רגע. הנה, מקווה, רגע, גם למחשב השני.
כמה מחשבים יש שם שאתה צריך לעשות מיוט לכולם, תגיד לי.
עם הטלפון ביחד, זה כבר שלושה. בוא מצפצף, בוא מצפצף.
אז אחרי שכל המכשירים האלקטרונים קובו, הגיע הזמן להציג בפניו את הדילמה שהעסיקה אותי בשבועות האחרונים. טוב, תשמע, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
שוט.
מה אתה חושב על הטכנולוגיות האלו שצובעות תמונות בשחור לבן?
מגניב, אני אוהב אותן. זה חוויה אחרת לגמרי להסתכל על תמונות ישנות ולראות אותן בצבעוני, זה מסיר אצלי איזשהו מרחק מסוים מהעבר. למרות ש אני תמיד שואל את עצמי ככה במאחורי הראש, אם ככה באמת זה נראה. זאת אומרת, תמיד יש את השאלה אם באמת הצבעים שאני רואה זה באמת הצבעים האמיתיים. אבל
וזה בדיוק העניין, שהם לא.
זהו, אני מודה שזו נקודה שלא נכנסתי אליה אף פעם, לגלות איך זה באמת קורה כשעושים את זה אוטומטית. אני יודע שיש אנשים שעושים את זה ומשקיעים בזה המון שעות של מחקר היסטורי כדי ללמוד בדיוק איך כל צבע היה, אבל כשזה נעשה על ידי מכונה, אבל בכל זאת, אני אוהב את זה כי זה מחבר אותי יותר טוב אל העבר, מאשר תמונת שחור לבן.
אז זהו בדיוק, התפרסמה כתבה בוויירד הבריטי, שבעצם מציגה בדיוק את שני הדברים שאמרת, מצד אחד את הפליאה ותחושת הוואו, שאתה רואה משהו שתמיד ראית אותו בשחור לבן, אתה פתאום רואה אותו בצבע, ומצד שני ההבנה שהטכנולוגיות האלו, בניגוד לאנשים שצובעים פריים ביי פריים ועושים מחקר, איך בדיוק נראו המדים של אדם שנלחם במלחמת אזרחים לצד הזה, אלא כאשר מכונה עושה את זה, בעצם המכונה לוקחת מידע שנמצא על סרט הצילום בגוונים של אפור, וממירה אותם לצבע, כאשר בעצם, אם לומר את זה בפשטות, היא ממציאה. ובאים היסטוריונים ואומרים, זה שקר, אנחנו הורסים את ההיסטוריה, מכיוון שאנחנו גורמים לאנשים לראות משהו שלא באמת היה כמו שהוא.
אני יכול להתחבר לדעה הזו, והם צודקים ברמת העיקרון, אבל אני חושב שצריך לקחת פה אולי כיוון מחשבה קצת שונה. אם מדובר היה בצביעת תמונות לשם מחקר היסטורי, זאת אומרת, אם התמונות הצבועות הן עכשיו חלק מאיזשהו מחקר מסודר שאמור לחשוף את האמת, אי אפשר להשתמש בהן. מבחינתי זה כמו סוג של זיוף של העבר, מכיוון שאתה באמת לא יודע. אבל אם המטרה של צביעת התמונות היא ליצור חיבור יותר טוב של הקהל אל מה שהיה בעבר, אז יש בזה פלוס. יש פה, אני חושב, הזנחה מסוימת, אולי מודעת אפילו, של הדיוק ההיסטורי, כדי לאפשר, כדי להגיע למטרה שהיא מטרה שונה, אבל גם מטרה חיובית. אם אנחנו לצורך העניין, הרי הוויכוח הזה למשל בין במעבר שבין קומפקט דיסקים ל-MP3, שבו מטבעה של טכנולוגיית ה-MP3 חלק מהדיוק של המוזיקה והאיכות השמיעה נפגמת, כי זה דחוס קצת. אז תיאורטית היינו יכולים להגיד, לא, אסור לנו לאבד שום דבר מהאיכות המקורית של השירים של הביטלס למשל וכדומה, כי זה מה שהם הקליטו, זה האמת ההיסטורית. אבל מצד שני, אם זה היה נשאר אך ורק על קומפקט דיסקים, היו הרבה פחות אנשים שהיו נהנים מהמוזיקה הזו, ולכן בטווח הרחוק אולי המוזיקה הטובה הזאת הייתה נשכחת ונעלמת.
אתה מדבר על קומפקטיסטים, הרי בהתחלה זה הוקלט בכלל על כל מיני כל מיני סרט מגנטי בכלל.
נכון, האמת היא שאולי ספציפית הביטלס וכדומה זה דוגמה פחות נכונה, אבל באמת השאלה הזו של דיוק לעומת אולי הנגשה, אפשר לומר, שזה משהו אולי גם אפשר להשוות לנושא של צביעת התמונות, אני בעד הנגשה ככלל.
אני מבין לגמרי מה אתה אומר, אתה אומר הערך של הפופולריזציה שווה את המחיר שאנחנו משלמים על דיוק, אבל אומרים ההיסטוריונים, אני חושב במידה רבה של צדק, כאשר אתה רואה ביוטיוב איזשהו סרטון וידאו בצבע, אתה בעצם, כך אתה רואה את ההיסטוריה. זאת אומרת, אתה כבר לא נחשף לשחור לבן, אתה רואה רק את הצבע, ובעצם זו חשיפה מעוותת להיסטוריה, ולכן ההיסטוריונים מתקוממים. הם לא רואים בזה רק צעצוע נחמד, אלא הם רואים בזה מכשיר שבסופו של דבר יעוות את התפיסה של ההמונים, אותו פופולוס, יעוות את התפיסה שלהם את ההיסטוריה.
אני יכול להבין מאיפה מגיעה הגישה הזו, אבל אני חושב שזה מגיע, הגישה הזו מגיעה מכיוון שמנקודת המבט של ההיסטוריון, כמו רבים מהאקדמיים מניסיוני, לדיוק יש ערך חשוב מאוד במחקר. זאת אומרת, זה ברור, כשאתה עושה מחקר, אתה רוצה להיות מאוד מאוד מדויק. ומאמרים מדעיים משעממים כמו שהם משעממים, לא במקרה, כי הם מדגישים את הדיוק על פני זרימת שטף הסיפור ודברים כאלה. אבל, מחוץ למחקר האקדמי, הדיוק לפי דעתי הוא מעמסה. הוא גורם לזה שאתה משלם מחיר במגוון תחומים, דיברנו למשל על ה-MP3 לעומת הקומפקט דיסק, אבל לצורך העניין גם אם אני עושים היסטוריה, עושה פרק על מכניקת הקוונטים, ואני מקריב בצורה מטורפת את הדיוק כדי להנגיש את התחום, המטרה שלי היא שונה לחלוטין מזו של הפיזיקאי שכותב את המאמר שלו. למטרה שלי הדיוק הוא פחות קריטי, בינינו מדובר על צבע, האם הצבע, הדיוק של הצבע, האם זה גוון כזה של כחול, או גוון כזה של אדום ולא אולי סגול, האם זה מקריב עד כדי כך מבחינתו של האדם האידיוט שרק רוצה ליהנות מתמונה מלפני 100 שנה ולהתעניין, האם לילד שנחשף פעם ראשונה לארכיונים צבעוניים כאלה ועכשיו זה יהפוך אותו בעתיד, בעוד 15 שנה, להיות היסטוריון. האם אנחנו רוצים לפספס את זה, מכיוון שהצבע לא היה הצבע המדויק? לתפיסתי, בהקשרים שמחוץ לעולם האקדמי, הדיוק הוא רק מכשלה. אם הצבע של התמונה הוא קריטי בצורה כלשהי לפענח את האמת של התמונה, אם למשל קטם הוא קטם דם, או קטם של צבע ירוק על הרצפה, יכול להיות שזה מאוד משנה מה קרה בתמונה, אם זה דם, אולי היה שם רצח או אלימות, אז יכול להיות שלצביעה יש באמת איכות חשובה בגלל השמירה שלה לאמת ההיסטורית. אבל בוא נהיה ריאליים, 99% מהזמן זה פשוט האם הצבע של הבגד של החייל הוא חקי, או חקי ירוק, והצבע של המכונית ברחוב היא משחורה או שחורה, כמו שפורד היה נוהג לומר. אז כאילו אין לזה, אני חושב, השפעה מהותית על האמת, ולכן אני בעד הניסיון הזה.
אחרי ששוחחתי עם רן, הבנתי שהסיפור הזה עוד לא הסתיים מבחינתי. שאני חייב לפחות לנסות לסגור את הקצה הפתוח שלו, זה שנפתח כאשר התמונה של אבא שלי נצבעה. לכן הרמתי טלפון לאדם היחיד שיכול לענות על השאלה שמסתובבת לי בראש. חכו לי, אני מיד חוזר.
אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה, חדשנות, גאדג'טים ופנאים. הפעם בפינה אני רוצה לדבר על שעון חכם של טסלה. את אילון מסק אני חושב שלא צריך להציג. איש עם חזון, יזם, מיליארדר שמנסה לשנות את העולם עם הכסף הרב שצבר. בבעלותו מספר חברות כגון SpaceX וטסלה. הפעם אני רוצה להתמקד בחברת טסלה, יצרנית מכוניות חשמליות. לא כל מה שאילון מסק עושה הוא מייצר, ישר מבינים את משמעותו, אם בכלל מבינים. רק אזכיר ואציין כאן שטסלה גם יצרה תחתונים, ומכרה אותם בכמות מוגבלת ברשת. הפעם על הכוונת של החברה לייצר שעון חכם. מובן שמיד נשאלת השאלה, מה הקשר בין מכונית לשעון חכם? שוב, בקריאה הראשונה של הידיעה זה נראה בלתי הגיוני ולא מובן, אבל זה ברור לכם שכאן בהחלט יש היגיון. הידיעה שפורסמה ברשת הציגה מסמכי בקשת אישור תקשורת שחברת אקספלורה הגישה עבור שעון חכם שהיא עומדת לייצר. בבקשה של חברת אקספלורה מופיעה טסלה כמעורבת בייצור השעון. אנחנו לא מכירים בישראל את חברת אקספלורה, אבל היא חברה אשר מייצרת שעונים חכמים בעיקר עבור ילדים. כעת נראה שהיא רוצה לקפוץ לבריכה של הגדולים ולייצר שעון חכם. נשאלת השאלה, מדוע טסלה צריכה להיות מעורבת בייצור של שעון? ההיגיון הפשוט אומר לנו שטסלה רוצה לייצר שעון אשר ממנו תוכלו לתקשר עם הרכב. הרעיון אינו חדש, הוא למעשה כבר קיים בצורה מסוימת. בעלי השעון החכם של אפל כבר יכולים לתקשר עם הטסלה שלהם על ידי שימוש באפליקציה שפיתחו במיוחד לשעוני אפל. את האפליקציה פיתחה חברה צד שלישי אשר אינה קשורה לטסלה. במקרה הזה עם חברת אקספלורה, טסלה כנראה רוצה שליטה מלאה על השעון מרגע ייצורו ועד לשיווקו לבעלי המכוניות. שליטה שכזאת תביא תוצאת שימוש הרבה יותר טובה ומדויקת. כאשר אתה שולט בייצורו של השעון ובפיתוח התוכנה שבו, וכמובן מייצר את המכונית, הסיכויים גבוהים לכך שיצא מוצר מוגמר, מושלם וללא תקלות. ההיגיון אומר שבשעון החכם תוכלו לקבל חיוויים שונים על מצב הרכב, חיוויים על מצב הטעינה, והודעות שירות לגבי הרכב. אני מאמין גם שדרך השעון תוכלו להתניע את הרכב מרחוק וכנראה גם לזמן אותו אליכם. כל האמור למעשה כבר קיים באפליקציה של חברה, אבל כעת תוכלו לקבל אותו ישירות לפרק היד שלכם.
אם אתם מחפשים מתנה מקורית ואישית, כזו שלא שוכחים אף פעם, אלבום תמונות הוא רעיון מצוין. ולא סתם אלבום תמונות דיגיטלי מודפס, אלא אלבום תמונות אישי, כזה שתפור ביד אומן בדיוק לאדם שאתם אוהבים. אלבומי יום הולדת ובר או בת מצווה, אלבומי מזכרת מטיולים שלא רוצים לשכוח, ואפילו אלבומי פרידה מחברים לעבודה. אלבום אישי ומעוצב שכזה, שיכול להכיל לא רק תמונות, אלא גם מזכרות אישיות, מגלויה שקניתם בטיול ועד כרטיסיית ברכות מהחברים, אלבום כזה הוא מתנה הרבה יותר טובה ומשמעותית מאשר עוד כרטיס מתנה לרשת בגדים כזו או אחרת. בקרו באתר של האלבומים של אביב, בכתובת avivalbums.co.il, כדי להתרשם מעשרות אלבומי המתנה שיצרה אביב, וקבלו השראה למתנה שאתם מחפשים. מאזיני רשת עושים היסטוריה זוכים ל10% הנחה על כל הזמנה. avivalbums.co.il.
לאבא שלי היה אח קטן, היה ביניהם מפרש של 4 שנים. נוח, דוד נוח.
הלו.
מה נשמע?
בסדר.
מה קורה?
מה אתה מציק לי?
אם יש מישהו שיודע מה הצבע האמיתי של המכנסיים והחולצה שמופיעים בתמונה, הרי שזה הוא. אני אסביר, אתה מול האייפד שלך או מה שזה לא יהיה?
כן, כן.
אוקיי.
אני יכול לשלוח תמונה.
אוקיי. אז הנה התמונה הראשונה בדרך אליך.
כן.
והיא נשלחה. אני לא יודע אם אתה... בשלב הראשון שלחתי לו את התמונה בשחור לבן. קיבלת את התמונה הראשונה?
רגע, אני אסתכל. במייל שלחת?
במייל שלחתי, כן.
אז רגע. כן, הכי פרוע ברוח.
אוקיי, עכשיו, התמונה הזאת, אגב, בין כמה הוא פה?
אני חושב משהו כמו 15 אולי.
כן, זה גם מה שאני חשבתי, 15, 16, משהו
כן,
כזה.
כן.
אוקיי, ועכשיו אני מתכוון, אני שולח לך תמונה שנייה, בסדר?
כן.
הנה התמונה השנייה.
אז זה ניסיון רק כדי לדעת אם אני יודע.
לא, 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 יש לזה מטרה. יש לזה מטרה שאני שולח לך שתי תמונות.
אוקיי, טוב.
הנה התמונה השנייה יצאה אליך. מה שקורה זה שהיום...
תמונה השנייה היא כמובן התמונה הצבעונית. עד שהיא הגיעה אליו במייל, הסברתי לו בקצרה איך היא נצבעה, ומה השאלות שעולות בשיטת הצביעה שלה.
עכשיו אני קיבלתי תמונה שנייה, אני פותח אותה, ואני רואה אותה צבועה, כן.
אוקיי, ועכשיו הנה השאלה שלי אליך. האם באמת...
האם זה הצבע של החולצה?
והמכנסיים, אתם לבשתם ג'ינס אז?
לא, זה לא ג'ינס.
מה זה?
זה מכנסי חאקי כחולים קראו להם.
אבל הם היו...
עד היום הולך לעבודה בכאלה.
והם היו כחולים באמת?
כן, הם היו כחולים. גרנט היה נקרא הצבע, זה כחול תהה. כמעט שחור, נוטה לשחור. אבל זה היה כחול.
זה היה כחול.
צבע די אמיתי.
ומה לגבי החולצה?
החולצה, עד כמה שאני זוכר, לא הייתה אדומה. אלא הייתה לי גם הייתה חולצה כזאת בדיוק, כי הייתי הולך איתה הרבה, אני אוהב חולצות משובצות, אבל אדום זה היה של תיירים מאמריקה.
כי זה אדום, אתה רואה זה אדום סגלגל כחול כזה.
כן, אני לפי דעתי זה היה כחול. זה היה כחול ולבן, זאת אומרת המשבצות או כחול וצהוב או כחול ולבן.
זה מעניין כי הצד הימני היותר מואר הוא כאילו סגול.
רואים אותו כחול.
אבל בעצם הצד השמאלי הוא הכחול.
כן, הוא אמור להיות אותו צבע.
נכון.
אתה רואה בשוליים של הצד השמאלי. באיפה שזה יורד על המכנסיים, שזה גם כן כחול.
נכון.
אני חושב שזה היה כחול.
אוקיי, אז אתה אומר זה לא ג'ינס, זה חאקי?
לא, זה לא ג'ינס, זה מכנסי חאקי כחולים.
והחולצה היא, אתה אומר, כחולה.
ולדעתי החולצה היא כחולה, עם משבצות עוד צהובות, זאת אומרת, קווי הפרדה הם עוד צהובים או לבנים כמו שזה, והמילוי שלהם כנראה היה כחול.
תגיד, זה החולצות והמכנסיים שהמשק ניפק או זה ממש שלכם?
כן, כן, זה מחסן הבגדים. זה נקרא שט חורף, שט חורף בעמק בית שם. עם שרבול ארוך של כנראה כבר עבר איזשהו ילד, כי אתה רואה שהוא קצת קצר לאבא.
אחרי שגמרתי לדבר עם נוח, שלחתי גם לאמא שלי את התמונה הצבועה. היא אמרה, אוי, וואו, איזה יופי. איזה חתיך הוא היה, אה? ואז היא הוסיפה, אלו לא מכנסי ג'ינס, אלו מכנסי עבודה, מכנסי עטה, שנמכרו בעיקר בכחול כ... אבל, אתה יודע? היא אמרה לי, צבע השיער שלו שגוי לגמרי. הוא לא היה חום. הוא היה הרבה יותר בלונדיני. עד כאן עושים טכנולוגיה להיום. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והצבע שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בנון, למנהל הפיתוח העסקי, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.